אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף נון זיין, מתחילים דף נון ומדבז ממש למטה. למדנו במשנה, כששלושת שנות החזקה יש שישה עדים, כל שנה יש שני עדים אחרים, אבל יש שלושה אחים במשך שלושת השנים. אז הגמרא, המשנה אמרה שאנחנו מחשיבים כל שנה כעדות נפרדת בפני עצמה, ולא מחשיבים את זה כעדות גלובלית אחת, כך שאף על פי שיש פה אחים, הרי שהעדות לא נפסלת, כי הרי כל שנה, אם אנחנו לקחים שנה, שנה בצורה נפרדת, אז הם פה אחים. כי יש פה כל שנה אח אחד ומישהו זר. אומרת הגמרא, ההוא שתורד, האב החסימה לבית רי. היה שטר, ששם היה כתוב שרובן הלווה לשמעון $1,000, והיה חתום על זה שני עדים, רובן ושמעון. שוך יפחד מיני, רובן כבר נפטר, אחד מן העדים. עכשיו רצה המלווה לקיים את שטרו בבית הדין. כיוון שהוא חשש שמא יאמר הלווה שזה מזויף, אז הוא רצה לקיים אותו, לאשר את השטר בבית הדין, זה מה שנקרא קיום שטרות, הולכים לבית הדין, והבית הדין מזמין שני העדים החתומים מטה, והם מאשרים ומאמתים את אמיתות חתימתן, ואז בית דין שם חותמת ומאשר את האמיתות של השטר. או יש עוד אפשרות שמביאים שני עדים אחרים המכירים את חתימות העדים החתומים מטה, ומעידים שזה חתימה אורגינלית ואמיתית. אז פה היה עכשיו בעיה שאחד משני העדים מת, נשאר רק שמעון, רובן מת. עושה אחיו דהאי דכואב אחד אחינו, הגיעו להעיד לאשר את אמיתות השטר, העד הנשאר, שמעון הגיע, ויחד עם שמעון הגיע אחיו לוי, ועוד יהודי אחד, מישהו זר, אחד משה. משה הזה העיד יחד עם, עם לוי, העיד על אמיתות העד המת. זאת אומרת, הם העידו יחד שהחתימה של רובן, שכבר נפטר, אמיתית. בסדר. ואילו, על החתימה של שמעון עצמו, הרי הוא נמצא פה, שמעון בא להעיד על אמיתות חתימתו. עכשיו נשאלת השאלה, האם אנחנו אומרים שהעדות כשרה, או שאומרים לא? היות ובסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכללית, נמצא שיש פה שתי אחים, ואחד זר, שמעון ואחיו, באו להעיד על קיום השטר, ויש פה עוד אחד, אבל בעצם יש פה שתי אחים. או שאומרים שזה כשר, היות ומסתכלים על כל חתימה בצורה נפרדת. סובר הבינה למאמר, אינם מסניזן, שלושה אחים, ואחד מצטרף עמהם, שאנחנו מסתכלים על כל שנה בצורה נפרדת, ואף על פי שאם אנחנו מסתכלים גלובלית, נמצא שיש פה שלושה אחים, אבל אנחנו אומרים לא, כל שנה יש פה אח ומישהו זר, אז אפשר לצרף את העדות. אז גם פה, הוא רצה לצרף את העדות של האיש הזר, של משה, יחד עם אחיו של שמעון. אומרת הגמרא, אומר לרבה שמידומה, אוסו אומלוי נופיק נחי ריבד עם המוינה הפומד האחר. אוכה נופיק נחי ריבד עם המוינה הפומד האחר. אומר רבה שככה. כשאנחנו עכשיו מסתכלים פה בשטר החתום, שרובן הלווה לשמעון $1,000. ועכשיו באים לקיים את השטר. אם אנחנו מסתכלים בצורה כוללת, נמצא ששלושת רבעי מן הכסף, אנחנו נוציא על פי עדות האחים. למה? כי חתימת עד אחד מקיים שמעון עצמו, הרי הוא נמצא לפנינו. החתימה של העד השני מקיים אחיו של שמעון ועוד יהודי. נו, אז נשאר רבע משני החתימות על ידי יהודי אחר, ושלושת רבעי על ידי שני אחים. זאת אומרת, כאילו שלושת רבעי מן הכסף נוציא על ידי האחים. אבל פה אצלנו בשלושת שנות החזקה, גם אם נצרף את שלושת האחים, הם רק חצי. כי יש פה שישה עדים בשלושת השנים. ומילא, לכן אצלנו קשר, ושמה ייתכן שזה פסול. אומרת המשנה, מדברים עכשיו מחזקת תשמישים, חזקת תשמישים הכוונה, ש ראובן משתמש בחצרו של שמעון בצורות מסוימות, כמו שעוד מעט נראה. שמעון לא אומר לו מילה וחצי. אחר כעבור שלוש שנים, הוא אומר, ראובן, אני קניתי ממנו את הזכות להשתמש. והראיה, כבר שלושה שנים אני משתמש פה, הוא לא אומר מילה. אומרת המשנה, ישנם אופנים שזה נכון, הטענה שלו. ישנם אופנים ששמעון אומר, לכן לא מחיתי, כי לא הקפדתי פשוט, אבל לא בגלל שזה שלו. אלו דבורם שיש להם חזוק, ואלו דבורם שיש להם חזוק. אוי או מעמיד באמה בחוצר, ראובן העמיד באמה בחצרו של שמעון. תנור, רחיים, קיריים, גידול תרנגולים, נתן זבלו בחצר. זה לא נקרא חזקה, אפילו שעשה כך שלוש שנים. למה? כי זה ששמעון לא מיכה, היות והוא יכול לומר שהוא לא הקפיד, היות וזה לא דבר של קבע. אם אני ארצה, אני יציא אותו מפה. מה בוער לי? לא אכפת לי, אבל לא שנתת לו את זה. אבל אם הוא עשה את זה בצורה קבועה, כגון שהוא עשה מחיצה לבהמתו קבועה עשרה צפחים, כמו כן אם הוא עשה מחיצה לתנור, או לקיריים, או לרחיים, או שהוא הכניס תרנגולים לא לחצר של חברו, רק לביתו של חברו. אחד יביא את תרנגולים לתוך הסלון של חברו על הספה, מה נאמר? שהוא לא מחה בגלל שלא אכפת לו? נתאר לעצמנו, מישהו מכניס תרנגולים לתוך הבית של חברו. החבר לא אומר מילה, שלוש שנים, תרנגולים רוקדים, קופצים שם על הספות, על המזנון. נו, אז זה מוכיח, בעלות. מן הסתם, מחר לו את הסלון. מחר לו זכות שימוש בסלון. אם לא כן, הוא היה פשוט מוציא אותו יחד עם התרנגולים, ומוריד אותו את כל המדרגות. אם הוא לא מחר, סימן שזה שלו. אבל בחצר, הוא לא יכול לומר, לא הקפדתי, מה אכפת לי שיש בחצר תרנגול? צריך להבין שבזמניהם היו בכל החצרות תרנגולים, ככה היום אולי צריך לברר. אולי בזמננו, כשאחד יכניס תרנגולים לתוך חצר חברו, אולי זה כאן יהיה סימן של חזקה, כי היום באמת לא הדרך לשים תרנגולים, אבל פעם זה היה רגיל, כמו שיש בכפרים. וכמו כן, אם הוא עשה מקום לזבלו עמוק שלושה טפחים, או גבוה שלושה טפחים, עשה איזשהו קביעות לזבל שלו, הרי זה חזקה, אם השני שתק. אז הגמרא לא הבינה, מה ישנו רשע, מה ישנו ספר? מה, אם האנשים לא מקפידים שמכניסים קיריים, תרנגולים בתוך הצור שלוש שנים? אמרו לכל שאילו בנכס הגר, קונו בנכס חבר או קונו, כל שאילו בנכס הגר, לא יקונו בנכס חבר או לא יקונו. הוא לא אומר שהכלל הוא ככה. כבר דיברנו בדפים הקודמים שגר שמת ללא ירשים, מי שזכה בנכס הראשון, הוא זכה בו. אז אם הוא עשה חזוקה בקרקע של הגר, הוא קנה את הקרקע. מה ההגדרה של חזוקה? כבר למדנו שהוא מועיל משהו לשדה, הרישה וכדומה, זריעה. אומר אולי, כל דבר כזה שיש בזה חזקת קניין כשהוא רוצה לזכות בנכס הגר, אז אם הוא עושה אותו פעולה בחצר של חברו, והחבר לא מחה, אז זה גם נחשב כחזקת תשמישי. וכל דבר שאם הוא היה עושה את זה בנכס הגר, זה לא היה נקרא חזקת קניין, כלומר הוא לא היה קונה על די פעולה זו את החצר, את הקרקע של הגר, כך גם אם הוא עושה את זה בחצר חברו, הוא לא קנה, אין לו חזקת תשמישים. מה זה כבר רפשישס וכלולי? האם זה כלל? והרי ניר, לחרוש בנכס הגר, בוודאי שהוא קנה את נכס הגר, כלומר, גר שישיר קרקע, שדה, ובא מישהו תפס אותו וחרש בו, בוודאי קנה אותו, הוא היטיב עם השדה. ואילו, אם הוא עשה את זה, אם ראובן נכנס לתוך קרקע של שמעון, ישב שם שלוש שנים וחרש, ולא הכניס את היבול לבית, כלומר, לא לקח יבול, הוא לא זכה, אין בזה חזקת שלוש שנים. ואילו האכילת פירות, להפך, בנכס חבר הוא כן קנה, ואם הוא תפס פירות בנכסי הגר, הוא לא קנה, כי הוא צריך לעשות דבר, להשביח את הנכס הזה. אלא מה רב נחמן אמר רב ברב, הוא אוכל בחוצר השיתף מסכינים. כלומר, נכון שאיש זר שנכנס לבן אדם זר, שכן לשכן, לחצר של שכנו, בוודאי גם אם הוא שם שם פרות ובלי קביעות, בוודאי שהוא מקפיד, ואם הוא לא מיכה, סימן שיש בזה חזוק. אבל פה אצלנו במשנה מדובר בחצר של שותפים, חצר משותפת של שותפים, שהסדר הוא בעמוד הקדיל לא יקוב דה. אם מישהו מכניס ללא קביעות, ללא מחיצות, בעמוד, קירה, קירה, אנשים לא כל כך מקפידים. למה? והיה, אם ירצו, יוציאו את זה. אבל כשהוא עושה כבר מחיצה, בזה כבר מקפידים. ובמילא, אם אף אחד לא אמר מילה מהשותפים, אז נתנו לו את הזכות כנראה. שאלת הגמרא, וסתם בעמוד הקדיל, האם לא מקפידים שותפים? ואתנן למדנו במסכת נדורים. השותפים שנודרו, הנועה זה מזה, אסור לקונס לחוצר. שותפים, ראובן ושמעון שותפים בחצר, ונדרו הנאה אחד מן השני. אז אפילו להיכנס לחצר אסורים אחד, כל אחד בחצר הזה. למה? היות ואנחנו אומרים, כי אפילו העמדה בכדי, כלומר אפילו להיכנס זה נקרא הנאה, ואנשים מקפידים על זה. אז איך אתה אומר אצלנו שהשותפים לא מקפידים כשמכניסים בהמות וכדומה, אם זה לא בצורה של קביעות? אלא מר רב נחמן או מר רב ברבו אורך ברחווה של אחרי רעבתם עסקינם. דבר בודה כדין לא יקוב דה והמחיצי קוב דה. יש הבדל בין החצר שזה מצד החזית של הבית, שם באמת מקפידים גם על המודה כדי, וזה מדובר שם בנדורים. אבל החצר האחורית, שם לא מקפידים אם מעמידים אחד בחצר השותפים באופן של אם אין בזה קביעות. לכן, אם הוא שם מחיצה, כן מקפידים. מילא, אם יש קפידה והוא לא אמר מילה, הוא לא מיכה, סימן שזה באמת של המחזיק. אבל אם אין קפידה, אז אומרים, זה שהוא לא מיכה, בגלל שהוא לא הקפיד. רב פופו אמר, הידה והידה בחוצר השיתפים, ואי כדי קובדה ואי כדי לא יקובדה. יש כאלו שכן מקפידים להעמיד בלי קביעות, יש כאלו שלא מקפידים. גם בממוינה... בענייני ממונות פה אצלנו שמדובר לגבי יש חזוק, אין חזוק, שזה מדובר לגבי ממונות, הולכים לכולה, ספי כדי ממונה לכולה. ומאלה אנחנו אומרים שהשותף זה שמערר יכול לטעון לגבי השותף השני, שהוא מאלו שאינם מקפידים על העמוד הסתם, ולכן הוא שתק, אבל לא בגלל שזה של המחזיק. גבי איסורי, אבל גבי איסור נדרים, הולכים לחומרי. כי ייתכן שהשותף המדיר כן מאלו שמקפידים, והרי נדרים זה איסור דאורייתא, ספיקא דאיסורא דאורייתא, הולכים לחומרא. בכלל ספיקא דאיסורא. רבינו אמר לא אלום לא יקובדה, ואומן רב לזר היא דסניה רב לזר, אומר אפילו ויתור אוסור במידר הנועה. רב לזר סובר שצריך להחמיר בנדרים אפילו בדבר שאין בזה כל כך הנאה. אפילו דברים כאלו שאנשים רגילים לוותר אחד לשני. כגון, חנווני שרגיל להוסיף איזה משהו על מה שהזמינו אצלו, גם זה אסור למודר לקחת ממנו. ויתור אסור בענייני נדרים. כי רב לזר מחמיר בנדרים. ולכן אנחנו אומרים שבדרך כלל אנשים באמת לא מקפידים בעמוד ובכדי. ממילא זה לא נקרא חזוק. אבל גם בנדרים, לכן השותפים אסורים להיכנס זה בזה, כי זה הולך כשיטת רב לזר שסובר ויתור אסור בנדרים, אז הוא מלא, ודאי שאסור גם כן העמוד הבכדי. אמר רבי יוחנן משום רבנוה, בכל שותף מהקפן זה, זה חוץ מן הכביסה, שאין דרכון של בנוי ישראל, להסבר זו יש על הכביסה. כלומר, שותפים יכולים לעכב אחד על השני שלא יעשה דברים שלא מסוכם, אלא אם כן, כולם מסכימים כמובן. אבל יש דבר אחד שאחד לא יכול לעכב על השני. כשאנשים רוצים לחבס את הבגדים, יש להם רשות לעשות את זה בחצר, כדי שלא יצטרכו לעמוד בנער ולגלות את הרגליים שלהם, שזה ביזוי. וכתוב בפסוק, ואויצם אינוב מרויז ברו, שהפסוק בישעיה משבח את זה שעוצם את עיניו לא לראות דברים רעים. אמר בחי ברא בזה שאין מסתכל בנושים בשור שעומדס על הכביסה. היות והם גלות את השוק. איך הדומה? שואלת הגמרא. אידי כדרכה אחרית. יש לו ברירה לעבור לא באופן שיצטרך לעבור ליד הנהר שם. והוא לא עובר בדרך האחרת. רק הוא בא דווקא ליד הנהר. הוא נקרא רשע. לא רק שצריך לשבר אותו, הוא נקרא רשע בעצם אם הוא לא עושה כך. הוא חייב מכר הדין. אידלק, דרכך, אין לו ברירה, הוא חייב לעבור ליד הנער. אונוס הוא, הרי הוא אונס. אומרת הגמרא לו, אוי לא מדלק את דרכך, ואפילו הוא חייב, בואי ללמי נסנף ש... אף על פי שאין לו אפשרות אחרת, אבל הוא צריך להכריח את עצמו לא להתבונן ולא להסתכל לצד של הנהר. מילא מי שעושה ככה, התורה, הפסוק, משבחת אותו. בואו מנו רבי יוחנן מרב בנוה. הם ממשיכים ממרות משום רבי יוחנן משום רב בנוה. חולוק שתלמד חוכם, הרי תלמד חכם צריך ללכת בצורה מכובדת, כמו שגמרא אומרת במסכת שבת. חולוק של תלמד חוכם, שזה כמו בזמננו החולצה מתחת לבגד העליון, כיצד? כל שהם בסורי נראה מתחתו. כלומר, זה צריך להיות ארוך מספיק עד שזה יגיע ויחסה את כל רגליו שהם חשופים. ויש כאלה שאומרים שפשטו שאין בשור הנירה מתחתו, שהכוונה שזה לא שקוף, שלא יראו את בשרו משתקפת מאחורי החלוק. תלית של תלמד חוכם כיצד, זה הבגד העליון. כל שאין חלוק הנירה מתחתו תפח, כלומר שזה יחסה עוד יותר את הבגד התחתון מתחתיו, כלומר את החולצה מה שקוראים בזמננו. שולחן של תלמד חוכם כיצד, איך נראה שולחנו של תלמד חכם, שהוא אוכל שם. שני שלישי גדיל, שליש גולי. השני שלישי, שליש מהשולחן יהיה במפה, שם ישבו הסועדים. השליש המגולה, שם יהיה מונח, הקערות והירקות והדברים, המאכלים שלא יתנפו את המפה. וטבעתוי, השולחנות היו כנראה מתקפלות, והיה איזשהו טבעת, איפה היא תהיה, האם מבפנים איפה שהסועדים אוכלים או מבחוץ, כלומר מצד החיצוני של השולחן, איפה שהשמש מסתובב שם. זה צריך להיות מבחוץ, כדי שזה לא ייקח מקום מהסועדים, לא יהיה להם צער שם. שאלת הגמור, תן את הבאתו מבפנים, איפה שהסועדים יושבים, אומרת הגמור לקשה, עוד היא כינוקה, עוד עולה כינוקה. אם יש ילד קטן, צריך להעמיד את הטבעת בחוץ, כדי שהילד לא ישחק עם הטבעת, ופתאום יפתח את הטבעת, וכל השולחן יתמוטט. עוד אלה כיינו, כי אם אין ילד, צריך שיהיה הטבעת מבפנים, כדי שהשמש, המשמש בסעודה, המשרת, לא ייתקל בה, ויבוא לידי איזשהו מכה, נזק. ויבוא עושה מאוב עוד אלה כיינו, ולא יקרה שעוד היא כשמה, עוד אלה כשמה. אם אין שמש, אז יכול להיות מבחוץ הטבעת, כי אין מי שינזק בו. אם יש שמש, עדיף שזה יהיה בפנים, אף על פי שזה לא יהיה כל כך נוח לסועדים, מאשר שיהיה בחוץ והשמש יתקל בו. ויבוסי מעובר די כשם, אבל קשיו ביומו ובלילה. ביום שהשמש יכול לראות ולא להתקל בה, אפשר לשים את הטבעת מבחוץ. כלומר, מסובבים את השולחן באופן שהטבעת מבחוץ. אבל בלילה שהשמש לא יכול להתקל בה, עדיף שזה יהיה בפנים, אף על פי שזה לוקח קצת נוחות מהסועדים. ואילו שולחנו של המאורץ, דוימל למדורה וגדירוס מקיפוס אויסה, כמו שיש אש באמצע והגדרות מסביב, גם כאן המפה והלחם באמצע והקערות מסביב. מי תשתם תחוכם כיצד? כל שאין תחתיו אלו סנדלים, במויסך עמה ומנעולים במויסך קשומים. הם היו נועלים בחורף, היו נועלים נעליים כבדות ואטומות יותר, ואילו בקיץ היו נועלים נעליים יותר רכות. אז בחורף מונח מתחת למיטה הנעליים של הקיץ, בקיץ מונח מתחת למיטה הנעליים של החורף. אבל לא יותר. אין בלגן שם. שאין כן, של המאורץ, מיטה של המאורץ, דוימל אויצר בולוס. כלומר, יש שם בלגן. יש שם הכל מלמטה. מינים, הרבה, כל מיני דברים מונח מתחת למיטה. אפילו אוכלים, מאכלים וכלים. כידוע שהמאכל שמונח מתחת למיטה אסור לאכול את זה, אבל אצל המאורץ הכל מונח שם, אין סדר.